צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום עודד לאופולד.
היי.
מה העניינים?
אתה יודע, לא רע, בהתחשב.
איך זה מרגיש לך לשבת ולהיות פה? אני אשאל את זה ואז נספר את ההיכרות בינינו.
אני תמיד מרגיש קצת לא נינוח אל מול אירועים שכאלה, אבל אני מאמין שבעזרתך נתגבר.
אני מאמין בנו, בשנינו. אירועים, כשאתה אומר אירועים, לדבר, להתראיין.
כן, העניין הזה שמצפים לך לספר, לא יודע, על עצמך, או לספר את דברים, או לשתף, זה נהיה לי מוזר קצת. אני אגיד משהו שאולי מוזר בטח למי שחלק ממקצועותיו זה משחק. אני לא כך אוהב לדבר על עצמי, או לספר את סיפור חיי, נקרא לזה ככה.
כן.
אני חושב שזה קצת כמו להראות תמונות של הילדים שלך או של האחיינים שלך. לך זה נראה כאילו אתה מראה את העולם כולו, לאנשים אחרים זה נראה עוד תינוק גנרי שהם רואים מלא ממנו, והוא לא עושה שום דבר מיוחד.
כן.
אז זה נראה לי קצת כך.
אני אגיד לך שקודם כל אני באפס ציפיות. כאילו אני ברצון שלך יהיה פה טוב ונעים, אפס ציפיות. את מה שתחליט ושלבך יחליט לשתף ולהביא, אז אתה הכי מוזמן בעולם. אנחנו כאילו הצטובבנו במעגלים, כאילו אני ידעתי מי אתה, ואתה, אני חושב, ידעת מי אני, ומעולם באמת לא יצא לנו לדבר. ומתי משפחות החטופים, אי שם בנובמבר 2023, כבר בתחילת נובמבר, אני זוכר שיחה שלנו על הגג, באיזה ערב אחד, שעלינו לדבר על איזה פרויקט, עשינו שם כל מיני פרויקטים, אבל היה איזה פרויקט אחד. הפרויקט הזה, מהרגע שעלינו לגג, התחלנו לדבר בעיקר את עצמנו, ואני ראיתי סוג של, אני רוצה להגיד, נשמה תאומה במובן מסוים, בהמון דברים מקבילים לי ולך.
נכון, ממש.
אני אשאל אותך, קודם כל, אתה יודע, איך אתה בכל תקופת חיים הזאת שבה אנחנו נמצאים, ברמה הרחבה?
בכללי אני יכול להגיד לך שלא בטוב. אני לא רואה סיבות לאופטימיות. אני חושב שאנחנו הולכים עדיין למקום מאוד לא טוב. אני חושב שמה שקורה לנו בעקבות השביעי באוקטובר, עדיין בכיוון הלא נכון. למרות הציפייה או כמעט הוודאות שזה היה אמור לעשות ההפך, זה לא קורה. ואני מודאג. קצת. זאת אומרת, מה זה מודאג? אני יודע שלכל אורך הדרך ובכל נקודת זמן זה תלוי אך ורק בנו. זאת אומרת, אין איזה גזרה משמיים או איזושהי מציאות שמוכתבת מאיפשהו. אנחנו שולטים בה, אנחנו אחראים לה, ומה שאנחנו נרצה זה מה שיהיה.
המשקל שאנחנו נחליט לשים על המוזניים, זה המשקל שאנחנו נרגיש.
בול. אז נראה לי שכרגע אנחנו מחליטים לא נכון.
כן. אתה תמיד היית בן אדם עם ראייה חברתית, נכון? קיומית, אני אפילו רוצה להגיד.
לצערי מגיל מאוד מאוד קטן, או קטן מדי אפילו.
קראתי אותך אומר באיזה רעיון ממש מפעם, שאתה יותר עסוק בתובנות הקיום, יותר מאשר הנאות הקיום. והמשפט הזה ככה, עכשיו שאנחנו גם באמת בהיכרות יותר עמוקה, כל כך אמר לי הרבה.
כן. אני זוכר את עצמי פשוט, מגילאים, דבר איתך מגיל גן, או גיל 6-7, כזה מתעסק בזה. או בוא נגיד ככה, חוויות החיים שכבר קרו אז, באיזשהו מקום, כיוונו לי את ההתבוננות, או על מה להסתכל בקיום. ואני חושב שזה קצת יוצא דופן. אני אשתמש במילה חריג, בסדר? ואני יודע שהמילה חריג, או למדתי לאורך הזמן האחרון, שהמילה חריג מעוררת קונוטציה שלילית אצל הרבה אנשים.
כן.
אני לא מבין למה. חריגות היא פשוט אבנורמליות.
כן.
זה סטייה מהנורמה, או משהו שהוא לא בתוך המסגרת. אז בהקשרים האלה, אני חושב שאני בן אדם חריג מאוד אפילו.
אתה זוכר את הילד הזה שהתבונן? וחקר, ושאל, ותהה, והתבונן עוד יותר בעומקם של דברים?
כן, אני אפילו זוכר, ופתאום נקרא את השיחה הזאת, נזכרתי בזה ממש, בממש אירוע, אני זה קרה שהייתי בכיתה א', זה אני יודע בוודאות, אז זה באזור 6.5 כזה. אני הייתי ילד מאוד מאוד תחרותי, כבר בגיל גן. ממש, אני, יותר משאהבתי לנצח, לא יכולתי לשאת את התחושה של ההפסד. להפסיד זה גרם לי להרגיש כאילו אני מאבד את קיומי באיזשהו מקום. ובכיתה א' היה לנו יום ספורט, באמצע השנה מתישהו, ומלא תחרויות, והייתה תחרות אחת שלא לקחתי בחלק, וצפיתי בה, ואני זוכר את המבט של אחד הילדים שהפסיד. הוא ממש נחרט לי, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. וההבנה שכשאני מנצח, אני גורם למישהו אחר להרגיש את מה שאני מרגיש כשאני מפסיד. וזה היה כל כך נורא מבחינתי, שזה רוקן בגיל 6.5. רוקן לי את כל ההנאה או השאיפה לנצח, כי הבנתי שאני גורם סבל לאחרים.
וואו.
וזהו, מאותו רגע, ועד היום, אפס תחרותיות. אם תשאל אותי, זה אפילו פגע בי, אתה יודע, כלכלית או אפילו התפתחותית, כי אין לי שום תחרותיות להשיג אף אחד או שום דבר. ובעיקר שאני מבין שניצחון והפסד, זה מייצר בעיקר סבל בעולם. בכלל תפיסה של ניצחון והפסד היא הבעיה.
איזו תובנה עמוקה וקשה, אני רוצה להגיד, להתחיל איתה את מסלול החיים. כאילו, בן כמה אתה אז? שש?
6.5.
כיתה א'.
כן, ממש כך.
זה אפילו פתאום מסביר לי, אתה יודע, כשסיימת בית צבי בזמנו, זה היית כאילו, אתה יודע, ההבטחה הגדולה. שחקן מוכשר, נראה מיליון דולר, כאילו דיברו מאוד, אתה יודע, על ההבטחה. ואני זוכר שבהרבה רעיונות גם, תמיד דיברת באמת על, כאילו, הנון תחרותיות הייתה שם.
אולי וריאציה של אותו אירוע, כנראה. אני זוכר, ממש בתחילת הדרך, שהייתי כל אותם דברים שציינת, עשיתי איזושהי הצגה עם, שאחד השחקנים בה בדיוק, טיפה היה מבוגר ממני ובדיוק פרץ, פרסום מאוד גדול, והיינו באיזושהי הצגה מחוץ לתל אביב, בצפון, ויצאתי אחרי ההצגה, ישבתי על האופנוע, וראיתי מאות שצבעו על הדלתות וחיכו שהוא יצא. ואני זוכר שכבר כשהסתכלתי עליהם, עומדים שם, משהו לא בא לי טוב, הרגשתי משהו לא נעים לי, בעין ובלב, ולא הבנתי עדיין למה, מה מטריד אותי. וכשהוא יצא, הבנתי. והיו שם מכל המינים, מכל הגילאים, המבט של האנשים האלה בעיניים, כשהם רצו לכיוונו, ורמסו כמעט אחד השני, זה לא היה של אנשים שמחים. זה היה של אנשים בחולשתם. אני ראיתי אנשים בחולשתם. וזה שבר לי את הלב. ואני זוכר שאמרתי, אני לא רוצה לגרום לאנשים להרגיש ככה. זה אין שום סיכוי בעולם שזה המטרה שלי. שזו הדרך שלי. ומה ש... חתם את הדבר זה, העובדה שכשהסתכלתי עליו, ראיתי שהוא עוד יותר אומלל מהם בסיטואציה.
מה ראית על הפנים שלו?
גם, את אותו דבר, לא בן אדם בחוזקתו, אלא בן אדם בחולשתו, בן אדם בעייפותו, באובדנו, באיזשהו מקום.
כן.
רצה הגורל, ושבועיים אחרי זה, אז היה, היה עיתונים. אתה זוכר תקופה כזאת?
בטח.
אז היו גם ירחונים ושבועונים, והיה תנאי פלוס, שהיה בערך... גיא פינס בעיתון.
לגמרי.
ולי היה את השער בפנאי פלוס, מהדורת חג של...
שבועות, פסח, בטח לא, פסח.
פסח. זה היה שבועיים בדוכנים, ואז גם השער של פנאי פלוס היה מופיע על תחנות אוטובוס. אז כל העיר הייתה, או כל המדינה הייתה מרוחה בפרצוף שלי. ולא יכולתי לשאת את זה. זה... אמרתי, אני לא רוצה לקחת עוד צעד אחד בכיוון הזה, כי אני לא רוצה להיות שם. פגע לי בקריירה, אין לי ספק. אם פגע בי כלכלית, אין לי ספק. אם זו החלטה נכונה, אני לא יודע. אני רק יודע שאני... הבנתי שאני לא רוצה להיות שם.
כמה? אתה יודע להגיד כמה? כאילו, אתה אומר, זה כאילו הופך גם את הקהל לאנשים עם מבט מסוים, שאתה לא רוצה להיות חתום על המבט הזה שאתה גורם להם. אבל גם בעצמך, זה משהו מפחיד ברמת השליטה, ברמת הללכת לאיבוד. ברמת לא לשם כך התכוונתי כשלמדתי משחק?
אני חושב שזה יותר ברמת הערך. אני אומר, לשם מה? מה הערך שאני מייצר בעולם, שבגללו אני אמור לקבל את כל הדבר הזה?
כן.
במה נתתי מה ייצרתי? מה הבאתי לעולם שאני אמור לקבל את זה? מה, כי אני נראה ככה? כי אני, מה? לא, זה לא, באמת לא היה לי ברור. ואמרתי, עד שאני לא אייצר תמורה נאותה לדבר הזה, אני לא מוכן לקבל אותו.
עד כמה, נגיד, אם אני רגע גם עובר, נגיד, לזוגיות ולמערכות יחסים, זה גם שם יכול להיות משהו שאתה אומר, כאילו, מה אני מביא ומה אני מקבל בתמורה, או מה, אתה מבין את הדיאלוג הזה?
בוודאי. טוב, זו שאלה באמת כבר מורכבת. אני חושב שבאופן כללי, הדרך שלי בחיים האלה גרמה לי לייצר מעצמי איזשהו סוג של משק אוטרקי, שלא תלוי בכלום, באף אחד, כדי לספק את צרכיי. תמיד.
איזה מטאפורה יפה.
תודה. שוב, אני לא בטוח שזה מטאפורה כמו ממש המציאות.
המציאות עצמה, אתה אומר.
חסר שאני אגדל ירקות במרפסת וזהו.
אתה לא רחוק
משהו. נכון, אתה צודק. בוא נגיד ככה, את הרעיתים אני בונה לבד. אז זה נכון גם קצת לקשרים, שבאיזשהו מקום יש בי איזשהו קושי עם תלות, או עם... אני חושב עם לתת אמון בכך שאני יכול לסמוך.
על אנשים?
כן, כן.
זה נקודה כל כך לא פשוטה, על לסמוך. כמה נפגעת בחייך?
אני לא בטוח שזה קשור בהכרח לפגיעה, כמו... איזושהי חוויית חיים גם מאוד ראשונית. אני הרגשתי, תמיד גדלתי באיזושהי שכונה לא פשוטה בחיפה, להורים מאגרים, אבא שלי ניצול שואה, אמא שלי עולה ממרוקו, הורים נדרים שלא נתבלבל, אבל אתה יודע, עם הקשיים והמציאות הנגזרת מכל המציאות הזאת, וכל הזמן הייתה לי תחושה שאני נסיך שחי בביצה. ממש, שזה לא המקום שלי, שאני לא שייך לפה, שאני שייך למקומות אחרים, שאני שואף למקומות אחרים, שהנפש שלי נמצאת במרחבים אחרים ממה שאני צריך להתמודד איתו ביום יום.
מה היה בחלומות אז, נגיד בילדות?
בילדות אני חלמתי, אני ראיתי את עצמי באקדמיה. זה היה באקדמיה.
כן?
אני ראתה לי כמו האולימפוס. נורא עניין אותי פסיכולוגיה, נורא עניין אותי פילוסופיה, נורא עניין אותי... ואני זוכר ממש, כשהייתי קורא כתבים של, של, של הוגים יוונים, וזה, אז לא סתם, אני השתמשתי במילה אולימפוס, זוכר את הפסלים ואת המבנה של האולימפוס, של ה... שמעתי, אני רוצה שם. וגם תמיד הייתה לי ציפייה, שוואל, אני אסיים את הצבא, כשאני אדון לעצמי, ואז אני אתחיל למצוא את חיי ואת מקומי. אבל אז הסתבר לי שהתחושת תלישות הזאת, או החוסר במקום הזה בעולם, זה לא עניין גיאוגרפי, אלא עניין פנימי עמוק כבר.
כן.
שאותו אני צריך לפתור לפני הגיאוגרפיה.
אבא, נכון, אבא היה ימאי, ואתה שירתת גם בחיל הים, נכון?
נכון.
וחשבתי, נגיד, אתה יודע, על, על, על ההבדל בין קרקע לבין ים.
יש איזשהו סיפור קצר שכתבתי על, על החוויה הזאת של הים, כי הים היה מאוד מאוד משמעותי, או עדיין, אבל בילדותי בוודאי. אבא שלי הייתה יחתה, והיינו מבלים הרבה על היחתה הזאת, ואני מצאתי את עצמי לגמרי, שזה, זה, אם לא היה לי מקום בעולם, זה המקום שבו הרגשתי בבית, על הים. באיזשהו מקום, ויש לי משפט שכתבתי שם, שבניגוד ליבשה, על בים, הכל היה לי ברור. והכל היה לי יציב.
בים.
בים. כי תמיד התחושה שלי הייתה שלים יש איזשהו שקט, אבל מאוד מתוח כזה. כמו, קצת כמו אריה, שנם.
כן, יש איזה, יש איזה מתח כזה ש...
שכל רגע זה יכול להתפרץ בסערה מטורפת. ותמיד הרגשתי כאילו, אני רוכב על גבו של אריה, ואוחז במושכות, ואני יכול על הדבר הזה. וגם אם האריה נאור מרבצו ומנסה לנער אותי מגבו, אני עדיין, ואני זוכר את זה גם חוויות ילדות, אני עדיין אוחז במושכות ורוכב על האריה הזה במלוא העוז. אז בים הייתה שם חוויה של מאוד שייכות.
שזה גם אולי בעצם, אם אנחנו רגע פילוסופים וברשותך, אז כאילו גם, אתה יודע, הים הוא סוער, אבל אתה מצאת בו את השקט. ולעומת הקרקע שהיא יציבה, ודווקא מצאת בה פחות יציבות מאשר בים.
ממש חוסר יציבות.
אז זה גם באיזה רמה כזאת מסוימת, אם אנחנו מסתכלים רגע... חגגת כבר 50, נכון?
השנה, כן.
מזל טוב.
מוזר.
מוזר?
כן.
אז אני חושב, כאילו, אתה יודע, אם מסתכלים, זה כאילו ממש מתלבש לי. הילד הזה שאתה יודע, הוא כל הזמן רגע, הוא על האריה, בתוך הים.
כן. אני גם חושב שזה קשור לעובדה שאבא שלי לא הרבה לספר על חוויות המלחמה, אבל באחד הסיפורים שלא קלטתי בין השורות, כי לא הבנתי כל כך, הוא גדל באזור שלא קרוב לים, ועלה לארץ באזור גיל 18, ולא הבנתי מה פתאום, איפה הוא מצא את עצמו בים, וימאי, ואחרי זה יחתונר, והים היה חלק מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו, עדיין. ואז הבנתי שכשהוא עלה לארץ, הוא הבטיח לעצמו שהוא ילמד את עצמו להפליג ואת ילדיו להפליג, כי כשתיפתח הרעה על היבשה, זה המקום אליו לברוח. ובאיזשהו מקום, הים זה היה גם עבורי, המקום שאליו בורחים כשביבשה רע.
מפלט.
זה יותר ממפלט, זה ההצלה, זה העתיד, זה האופק.
אתה עושה כל כך הרבה דברים, אני חושב שאתה יודע, אין מחזה, אני רוצה להגיד באמת, כמה שנים אתה על בימת התיאטרון?
20 פלוס שנים, 25 שנה בערך.
שזה מטורף, 2.5 עשורים. מלחיץ עכשיו כשאמרת את זה ככה.
כן, כן, כן. יש דברים שאני עושה כבר 25 שנה, זה קצת מוזר, כן.
איך זה לקבל את זה פתאום? הרטרוספקטיבה שבדבר.
בכלל, הדיאלוג שלי עם זמן, אני פתאום מבין, הזמן הרי נע, והוא נע עבור כולנו, והוא נכון. תמיד נע באותו קצב פחות או יותר, אבל גיל, לעומת זאת, הוא לא נע באותו קצב. זה שאני בן 50 לא מעיד דבר, ויכול להיות שיש דברים יותר או פחות ושונים לחלוטין, מבן אדם בן 40 או 60, שלא קשור לגיל בכלל. ואני בגלל מה ש... בוא נגיד, התחושת תלישות הזו שדיברתי עליה כשיצאתי מבית הוריי, באיזשהו מקום 10 שנים מחיי הקדשתי לאיזושהי חיפוש, נקרא לזה. אני מרגיש בגיל הכרונולוגי שלי שעכשיו אני מתחיל להבין, שעכשיו אני בן 40 פחות או יותר, שעכשיו אני חווה ועובר את אותם דברים שראיתי את חברים שלי עוברים לפני 10 שנים. אז כרונולוגית באיזשהו מקום אני מרגיש בגיל אני 10 שנים אחורה, זה נכון לאורך כל הדרך. אז... הגיל עצמו פחות מדבר אליי.
כן.
אז הוא בעיקר מוזר לי.
אבל עשית, דיברנו על השחקן שאתה. על הטייטל הזה. לרוב, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, יוצא לי, אתה יודע, לפגוש, לעבוד, לרעיין, לא מעט שחקנים. יש משהו בשחקנים, ויסלחו לי, כאילו שהם נורא... אני לא רוצה להכליל עוד פעם, אבל שיש איזו אהבה עצמית. ואהבה לתוך הדבר. עכשיו, אני יודע שאתה באמת שחקן במלוא הווייתך, אבל אתה לא מתהדר בנוצות של עצמך, נקרא לזה ככה. וכשקראתי אפילו את האבולוציה, אתה בעצם הגעת לבית צבי, חברה טובה, בת זוג, מה זה היה?
בת זוג, כן.
בת זוג. רשמה אותך, החליטה לרשום אותך.
כן.
תספר לי רגע את כל ה...
קודם כל, יש דני רובס... נוהג לומר, צניעות היא רק אחת ממעלותיי הרבות. אז אני אשתדל לעשות את זה כך. כן, אני היו לי מחשבות על איך תלמוד פסיכולוגיה וכולי וזה, ובין היתר הרהורים על משחק, אבל לא באמת עסק, לא הייתי בתיכון או דברים כאלה.
שהעודד שאני מכיר היום אפילו, אם אנחנו נגיד היום, אנחנו אז, אני אומר ברור, או פסיכולוגיה, או פילוסופיה, או תקשורת, או איזה משהו חברתי הנהגתי.
אני עדיין אומר את זה. ובאיזשהו מקום, ואז שיתפתי אותה במאוויים האלה, ואז התייעצנו וזה, אמרתי, אז בי, טוב, תשחרר. בית צבי לא יקבלו אותי, אז בית צבי גם היה...
קודש הקודשים של...
ריטה, שימה בית צבי, זה מסתם. כן. איפה אני ואיפה היא. וזהו, וזה פשוט בירת הפרטים שלך, והביאה לי, אמרה, יש לך אודישן לבית צבי בעוד שבועיים.
ואתה יודע מה זה אודישן באותם ימים?
אין לי מושג, אין לי מושג איך נראה מחזה. זוכר את עצמי, נכנס לספרייה העירונית בחיפה, נכנס לחדר של המחזות, פשוט פותח מחזה אקראי, מחפש עמוד עם מלא מילים, ופשוט לומד אותו בעל פה.
מה היה המחזה הנבחר?
היו שניים, היה סליירי מאמדאוס, ואיזשהו מונולוג מהילד חולם של חנוך לוי. וזהו, ופשוט יום האודישנים זכור לי כאחד הימים השמחים והמהנים שעברתי בחיים, וכבר אז, עוד באותו יום אמרו להתחפש דירה ברמת גן, ואני זוכר שאמרתי, טוב, אני אבלה פה כמה שאני אבלה פה, נראה לי נחמד, עד שיבינו שאין לי מושג מה אני עושה פה, ואני אחזור ללמוד פסיכולוגיה. תכלס עד היום אני מחכה שמישהו יבין שאין לי מושג מה אני עושה פה. אז ככה זה התחיל, כל הסיפור הזה. אבל אני כן, אני לא מרגיש... זה היה נכון אז. אגב, גם אני הייתי בדיוק עם אותה, נקרא לזה, עם אותו פצע, כמו של חבריי, השחקנים אז, של איזשהו דחף להיראות, ואיזשהו דחף לקבל איזושהי... איזשהו קיום מתוך הנראות הזאת. וידעתי אבל שאני הולך לפתור גם את זה. או התמזל מזלי להבין שאני חייב לפתור גם את זה. שהקריירה או המשחק זה לא פתרון לדבר הזה, שהתחושה הזאת היא לא טובה.
של אני צריך שישררו אותי מבחוץ?
אני זוכר שעוד בשלב הלימודים כל הזמן מדברים על זה שמשחק זה מחלה, זה חיידק, זה אתה לא יכול אחרת. וכל פעם שהיום אומרים זה, אני הייתי מתכווץ, הייתי אומר, אבל רגע, אני לא רוצה להיות חולה, אני לא רוצה חיידקים, ואני רוצה לבחור. לא רוצה שלא תהיה לי ברירה.
לא רוצה שזה ינהל אותי, אלא אני יכול לנהל את זה.
אני רוצה לבחור, ואולי אני לא רוצה. מה, אז אני חייב להיות שחקן? אני לא יכול אחרת? וזה היה נכון, אז הרגשתי שאני לא יכול אחרת. אני חייב את זה. אמרתי, מה זאת אומרת חייב את זה? ומה זאת אומרת מחלה? במה אתה חולה? אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה לפתור את המחלה, ואז להחליט אם אני רוצה להיות שחקן או לא. אני יכול להגיד לך שכשפתרתי את המחלה, החלטתי שאני לא רוצה להיות שחקן. אבל אז הגיעו ענייני פרנסה. אז מצאתי את עצמי חוזר להיות שחקן.
ואם אני חוזר איתך אפילו לשער או בפנאי פלוס.
כן.
מרוח על עיתונים. כמה אז, אתה יודע, מסונבר מאהבת הקהל, מאהבת ה...
לא רואה את זה אפילו.
לא רואה?
לא. חש רק את הפחד מפני החוסר הנוכחות שלי בתוך הדבר הזה.
מה זה אומר? קח אותי פנימה עמוק.
כמה אני לא מתחבר לזה.
כאילו יש מישהו על השלט, על השער?
ואני לא מבין מה הקשר שלו אליי.
וואו.
ועזוב, אני לא מבין על מה אני מקבל הכרה פה. על מה? מה, אבל אני לא מבין. מה אתם רוצים ממני? תנו לי שנייה, רגע, אני מבטיח לעשות דברים, או מספיק דברים, כדי שאולי אחרי זה...
היה לחץ שאפילו זה רק חיצוני, שזה רק המראה, ואני צריך עכשיו לעבוד קשה... כדי להוכיח שאני גם שחקן פגז?
פחות התריד אותי. אני זוכר, זה לא אמא שלי אמרה לי, אבל נדמה לי שזה אמא שלי, אני לא זוכר בדיוק, אבל בגיל מאוד מאוד צעיר, מישהו אמר לי, תדאג שכל זה יהיה לא רק ליופי. וידעתי, או חוויית הקיום שלי, או בתור ילד, לא הייתה של איזה מישהו שנראה טוב או משהו כזה, ממש לא. זה לא התריד אותי.
כאילו אתה לא חיית את זה, מבפנים.
לא, לא. שוב גם, באמת הייתי עסוק בלעבוד ולפעול, וידעתי שאני יודע לעשות דברים.
כן. גם עוד דבר שראיתי בארכיון, אני עשיתי תחקיר עודד, אני פה הגעתי, אני קראתי באיזשהו מקום, שהיה רעיון שהיית אמור לעשות, וביטלת, וחששת. היה שם איזה כתב שטרח לספר את כל הכרונולוגיה, כל הכרוניקה המתגלגלת. זה נכון?
כן, הייתה תקופה ש... כאילו, העברתי ויה דלרוזה את מי שרצה לראיין אותי, לא מתוך איזה... מתוך באמת חשש, כי פחדתי, כי לא ידעתי מה זה אומר, לא ידעתי מה המשמעות של זה, לא ידעתי איך זה ישפיע עליי, איך זה משפיע על הסביבה, ובאמת, באמת לא ידעתי על מה, למה, על למה אתם רוצים לדבר איתי? תסבירו לי למה. מה עשיתי ש... אני זוכר תמיד, הדוגמה שהייתה לי עלה לי ראש, זה עמי איילון, שהיה מפקד חיל הים כשאני הייתי זה, ואחרי זה מפקד ראש הבק וכו'. הוא איש רב פעלים, וכל הזמן אמרתי, לכו תראינו את עמי איילון, מה אתם רוצים ממני? או אנשים שכמותו, אנשים שבאמת עשו משהו בעולם הזה.
איך אתה היום? אפילו נגיד עכשיו בשיחה הזאת איתי, שנכון שהיא לא רעיון, רחוק מלהיות רעיון במובן הקלאסי של המילה, כן. אבל זה כן לדבר, וזה כן לפתוח את הלב. אני זוכר שאז אמרתי לך, אפילו אני בא להשתבוא, להתארח, אתה זוכר את התגובה שלך?
תזכיר לי.
חייכת במבוכה.
אני אגיד לך איפה זה עושה לי היום סדר. קודם כל, אני מבין שיש המון אירועים בחיי, שכשאני מצליח להסתכל עליהם, לא, זה לא קשור אליי באיזשהו מקום, אלא אני קיבלתי מתנות, שיעורים, אם תרציתי, נקרא לזה. ופתאום ראיתי שכשאני חולק או משתף בדברים האלה, זה לא שאני משתף את חיי, אלא אני משתף את השיעור או את הערך שבו. ואז זה גם יכול לייצר ערך לאחרים.
לגמרי.
ובזה אני מוצא המון עניין. וגם כן, יש לי עם דברים שאני כן חשוב לי להגיד, או כן חשוב לי לקדם. אם זה העניין הזה שנבין שכל עוד אנחנו במקום שתופס את העולם או את החברה בניצחון והפסד, אנחנו בדרך לאבדון. ויש יד מכוונת שעושה את זה בצורה מוסדרת ומובנית, לייצר לנו את התחושה הזאת של זה או אנחנו או הם, ואם זה הם זה חורבן, וזה חייב להיות אנחנו, ואנחנו חייבים לנצח אותם. הדבר הזה הוא הסכנה הכי גדולה שלנו. אז דברים כאלה מאוד חשוב לי שיאמרו כמה שיותר, ואם אני צריך להגיד אותם, אני אגיד.
אני אפילו חושב עליך בימים הראשונים במטה. הסתכלתי עליך, אז עוד היה לך קוקו כזה, מתוח אחורה, אתה באת, חדור, כולנו היינו שם, אתה יודע, מוקט הדהמה, אני רוצה להגיד, אבל עבדת על פרויקטים, כל מיני פרויקטים אל מול התקשורת הזרה. עד כמה, אתה יודע, אני רגע שם עוד פעם את המציאות ואת הבמה ואת המשחק, עד כמה זה נגיד, המציאות קראה לך באותם ימים יותר מאשר נגיד לעלות עוד פעם, חלילה לא מזלזל באף הצגה או באף סרט או באף סדרה, ואתה מרגיש שאתה נמשך לעולמות האלו.
קודם כל, אתה אומר מתי, אני מיד עולות לדמעות בעיניים, במיוחד שאני נזכר בימים הראשונים שלנו שם, שכל הדבר הזה קרה. והעובדה שעדיין זה נמשך.
כן.
בלתי נתפס. אני חושב שאני הייתי בטוח, אחרי משהו כמו חודשיים, שלושה, שהיינו במתה ובאינטנסיביות מאוד כל כך גבוהה וגדולה, ומייצרים כל כך הרבה ערך במציאות, אני הייתי בטוח שאני באמת עם משחק סיימתי. ובאמת משחק גם היה נראה לי פתאום חסר כל משמעות או ערך אל מול מה שיש לעשות. גם מוזר להגיד זה בהקשר הזה, אבל באמת גיליתי עוד דברים שאני יודע ויכול ואוהב לעשות.
ושאתה משמעותי בהם.
ושאני משמעותי בהם. ושאני גם טוב בהם. ואני זוכר אפילו שכשקראו לי לחזור לתיאטרון, אני לא הבנתי איך אני אמור לעשות, איך אפשר לעשות את זה.
כן.
אבל אחרי שלושה חודשים בלי עבודה באיזשהו מקום, אמרתי, אני חייב לעבוד. והייתי בטוח שאני צריך למנן ולעשות גם וגם, או למצוא זה, אבל זה לא כל כך הסתייע. אבל כן, אני לגמרי, אני עדיין יש לי שאיפות, בוא נגיד, לא יודע אם להיפרד לגמרי מהמשחק, אבל בוא נגיד לי, פחות לצאת מהתיאטרון לצורך העניין, ולעשות אולי רק טלוויזיה מדי פעם, דברים נבחרים או קולנוע, אבל לעסוק במרחבים אחרים לחלוטין.
אני חוזר לשיחה היא שלנו על הגג, שסיפרתי לך אז שאחרי שנים בטלוויזיה, ומלהק ועורך והכל, וכמה הייתה בי כמיהה לתחום של הנפש. ואני זוכר את הפנים שלך, כאילו הסימונים, אתה דיברת, אצלי נפלו הסימונים, ואני דיברתי ואצלך נפלו, ואני רק יכול להגיד לך שבסופו של דבר, כאילו, אתה יודע, אני חושב שהשחקן שבך, שהוא באמת שחקן מטורף, ראיתי אותך בכל כך הרבה דברים בשנה האחרונה, אתה יודע, מבית בובות, והמיני יום יבוא, וכל כך הרבה דברים שאתה עושה, ואתה שחקן פעיל ועושה. בסוף, לאן שלא תבחר, הארגז כלים הזה הוא כאילו, הוא שלך, וזאת התובנה, ואתה בכלל, אתה גם לא רק, אתה לא רק משחק, אתה אמן אמיתי, אתה נגר, אתה מנגן, אתה שר, אתה מצייר, אתה עושה כל כך הרבה דברים שהם כולם אומנות.
אני חושב שכולם, ואגב, אני זוכר באמת בשיחה שלנו אז על הגג, שהערת בי את התובנה הזאת, שקודם כל הזכרת לי את זה שטים רובינס, לא טוני רובינס, טים רובינס, זה איש אחר לגמרי.
כן.
זה פסיכולוג, לדעתי הוא נפטר ממש לא מזמן, שחקר את כל העניין של היצירתיות ושל הפרודוקטיביות שלנו בעולם. ושהוא מדבר על זה שכולנו בורחנו במנעד מסוים של יכולות, כל אחד ומנעדו, שיכול לעשות אותנו טובים ביותר מדבר אחד. והרבה פעמים אנחנו נתקעים בדבר הזה שאנחנו כאילו נורא טובים בו.
כי זאת גם החברה, דרך אגב, לימדה אותנו, כאילו תתמקדו ב... אתה יודע, כשאני רציתי לעזוב את הטלוויזיה, אז כאילו כולם אמרו לי, מה, השתגעת? למה?
בדיוק.
אתה כאילו עובר מכלוב זהב כביכול, למשהו של להמציא את עצמך.
ולהילחם עכשיו עליו, ולשרוד וכו', וכשיש לך את הכל פרוס מול העיניים. בדיוק כך. אבל אותו מנעד יכולות יכול לעשות לך טוב בכמה וכמה דברים. אתה צריך לחפש לא את הדבר שאתה הכי טוב בו, כמו את הדבר שמעורר בך את היצירתיות.
בול.
כי אז אתה פחות, אז אתה לא תעבוד למעשה, אלא הדברים ינבעו ממך.
נכון.
אז אני חושב שכן, אותם תכונות שעושות אותי, אותם יכולות שעושות אותי, צורך עניין שחקן טוב, זה בדיוק אותן יכולות שעושות אותי מורה, מרצה, מגשר, כל שאר הדברים האלה שתיארת שהם עם עצמי, אז גם היכולת שלי להתמקד, להתרכז, לחקור, להעמיק. ובאופן כללי, אני חושב שכל, לאן שלא תסתכל, כל מה שאני עוסק בו, כל מה שמעניין אותי, זה בסופו שלא מתעסק בנפש האדם וקונפליקטים.
את המגשר בדיוק שאמרתי לסוף, כי אתה באמת עוסק
בסוף.
בזה. מה זה?
אנחנו בסוף?
לא, לא, מה? שאמרתי לסוף אוקיי. הרשימה של ה...
הבנתי.
המגשר הוא זה דבר, זה כאילו... כמה נגיד היה חשש מזה שאת הפנים מוכרות, ואנשים שבאים עכשיו לתהליך של גישור, זה יכול אולי להפריע להם?
בהתחלה החשש היה מאוד גדול. גם כמגשר אגב, וגם כמנחה קורסים להכשרת מגשרים. זאת אומרת, גם שם פחדתי שמי התייחס אליי ברצינות כאיש מקצוע בגישור. מה גם שהייתי עם זה בארון לאורך הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, מאוד חששתי שעובדתי אותי שחקן, כאילו תקדם את זה, או העובדה שאני כזה, יקדם אותי כשחקן, שיהיה איזשהו ערבוב שהוא לא מיני מינו. אבל לשמחתי זה ממש הפך להיות חסר משמעות, כי גם אם ברגע הראשון באיזשהו מקום בגישור, יש את הזיהוי, יש את הזה, זה מהר מאוד חולף, ויותר מזה, זה אפילו יוצר איזשהו משהו שמייצר אמון יותר מהיר ומיידי.
כן, כי כבר מכירים אותך בתחושה.
כן, בדיוק. התחושה היא כבר שיש איזושהי אינטימיות איתי, ששוב לי, אני לא יודע מי הם, אבל הם חשים כבר אינטימיים איתי, שמאפשר לקפוץ אולי אפילו את הדרך יותר מהר.
כן. חשבתי על זה שאתה יודע, השם של הפודקאסט, מתוך השבר, כשנפגשנו פעם אחרונה לקפה, סיפרת לי, אמרת לי משהו כזה על הדרך, ובכוונה גם לא נכנסתי אליו עמוק. זרקת לי איזה משהו על תקופה שבה ממש היית, ישנת ברחוב.
כן, בתקופת הלימודים.
משהו שאפשר לדבר עליו?
כן, אין פה. בכלל, זה נורא מוזר לי, כשהיום כשאני זוכר את עצמי שם, אני לא מבין את עצמי שם, אבל זוכר גם קצת מזה, שאנשים קצת נבוכים מסיפור חייהם או מאירועים מסוימים, קשה לי היום להבין למה. זה לא אשמתי.
כן.
אז כשיצאתי מבית הוריי והבנתי שאני עדיין חסר או תלוש מהמציאות וחסר כישורי חיים, ופתאום בלימודים אתה מכיר אנשים אחרים בני גילך באינטימיות מאוד מאוד גדולה, ומכיר את חייהם באינטימיות מאוד מאוד גדולה, ואתה מבין עד כמה אתה חריג, והבנתי שאם אני רוצה להבין משהו על העולם הזה, אני צריך פשוט לחיות במציאות שלי. לא לקחת כסף מההורים, לא לזה. פשוט לחיות במציאות כפי שהיא. ומצאתי שהמציאות היא שאני עם תיק על הגב. וזהו. וזה בערך כל מה שיש לי בעולם.
ככה.
אז זו המציאות שנאלצתי לחיות. אני יכול להגיד לך, גם אז, אבל גם בטח בדיעבד, אבל גם אז, שזו הייתה תקופה מאוד 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 טובה, השנה הזאת שחייתי בסק שינה, פחות או יותר ברחוב.
שנה שלמה.
שנה שלמה, כן. במהלך השנה הזאת, גרתי בספרייה של בית צבי גם, זה גם היה בית מגוריי, קיבלתי מפתח פשוט.
שזה נשמע לי עוד יחסית יותר טוב מאשר, כי אני
חושב... בחורף זה יותר נעים, אבל בדיוק. בקיץ עדפתי בחוץ.
כן?
כן, לצאת לי, דבר היה לי פינות כאלה בגבעתיים שם על הגבעה, מצאתי איזה קרחת יער קטנה, שזה הפינה שלי, שרואים את כל האורות של גבעתיים.
כמה זה קשוח? כאילו לרגעים, זה לא מרגיש תלוש, זה לא מרגיש שאין לי את הפינה שלי. רחמים מצד אנשים שמסתכלים ומסביב.
לא חוויתי, תשמע, הייתה לי את האופציה אפילו להתארח אצל חברים מהכיתה וכולי, היו אנשים שמאוד היו שמחים לתת לי, לא רציתי, בחירה. את השקט שלי. אתה מסיימת לי יום מאוד אינטנסיבי, מחר יש יום לא פחות אינטנסיבי. צריך את השקט שלך קצת. יושב אותך בפינה שלך, להכין לי את הקפה. אז עוד ישנתי סיגריות, אז הייתי יושב, ישנתי את הסיגריה, מרגיש מאוד, מאוד חי.
כמה זה מעצב את מי שאתה היום, אם אתה נזכר באותה שנה?
התחושה הזאת של, של אין לי בית, שאני סוג של הומלס, זה משהו ששוב, מלווה אותי כל החיים. Mm-hmm. אז להגיד לך אם זה בדיוק ייצב אותי, לא יודע, אבל תחושת חוסר הבית או חוסר המקום היא משהו מאוד מאוד משמעותי בתוכי. מאוד.
אתה אומר את זה ואני כאילו מרגיש, אני אומר כאילו איזה מיוחד זה להרגיש, כולנו זקוקים כאילו לבית, ואתה במובן מסוים אומר, הבית הוא בתוכי, כאילו אני לא זקוק לארבע קירות וגג ורצפה.
יותר מזה, אני נוהג כל שנה, שם תפס אותי השביעי באוקטובר, ומאז זה לא קרה, ואני מקווה שמתישהו זה יקרה שוב, אבל עד אז כל שנה, אני בחודשי הקיץ, למעשה בונה קנטה, מעל קטן כזה בנווה ים, ועובר לגור שם, ממש. ושם אני מרגיש הכי בבית שיש. אני כל הזמן אומר שיתד נעוצה בקרקע, נוסחת ביותר ביטחון מכל קיר בטון. כי משהו ביתד הזאת שהיא שלי, ושזה קשור אליה חבל ואוהל, ואני יכול, אני שולט בזה, זה שלי. זה הכי בטוח מבחינתי. שזה אני.
אתה מדבר ואני חושב, בדרך כלל יש לי התלבטות, איך לקרוא תמיד לפרק. יש לי שם לכל פרק. פה אצלך כל מילה שאמרת, יש לי כבר במצטבר, 5 אופציות לשמות לפרק הזה איתך.
נראה לי שזה קצת גם מייצג קצת באמת, את אופי באיזשהו מקום.
כן.
איך תגדיר.
ממש. אז היום מה? מה הילד בא לו באמת לעשות?
וואו, שאלה...
שאלה, שאלת המיליון.
שאלה טובה מאוד. אני לא בטוח שיש לי כרגע תשובה לזה. אני יודע שאני כן בדיוק בצומת הזאת שאני מסתכל בכלל מה נמצא סביבי ומה נמצא באפשרויות. אני יודע שזה יהיה חייב להיות כנראה בעולמות התקשורת, אבל זה יהיה חייב להיות גם מעולמות תוכן אחרים. זאת אומרת, אני חייב להצליח לייצר יותר תנועה בעולם. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנשים חייב. זאת אומרת, היום הידע שצברתי, גם סטודנט נצחי, לא דיברנו על זה, שהלימודי פסיכולוגיה עוד נמשכים באוניברסיטה.
כמה שנים כבר?
הרבה, וזה רק הולך ומחמיר.
אני יכול להתחיל שהלימודי תקשורת שלי נמשכו 6 שנים כמעט במקום 3. וסיימתי.
אבל שוב, זה גם בגלל שאני כל הזמן גם לוקח עוד קורסים ברור. כאלה, ועוד קורסים כאלה, ועוד, ואני לא יכולה, אני בבולמוס של למידה כבר שנים.
אבל גם זה יפה אגב, שכאילו אין פה עניין של, אני צריך עכשיו מסלול של 3 שנים, אתה מגדיר לעצמך, כאילו פתאום בא לך על איזה עוד קורס, עוד זה, אז יחכה.
אני רוכש לא את הטייטל, אלא את הידע, שזה מה חשוב לי.
כן.
אז בגלל זה, גם אם זה לא בדיוק המסלול הישיר אל טייטל כלשהו, אז, אבל זה מסלול שבו אני אוגר את הידע שאני רוצה וצריך. אז אני מסתכל ואני אומר, יש היום המון ידע שיכול לעזור לנו, אבל אנחנו מקשיבים לאנשים הלא נכונים, או אנחנו ניזונים ממידע לא נכון, מקום להישען על מידע אמפירי, טוב, חכם, שאשכרה באמת יכול לעזור לנו לשנות את הכיוון. כן. באמת יכול להביא פתרונות, באמת יכול להביא לנו עתיד והווה, הרבה הרבה יותר טובים לכולנו.
שזה גם מתחבר לי, וכאן אנחנו כן מתקרבים לסוף, אבל חשבתי על זה, וגם ברעיונות ראיתי שהרבה מתעסקים איתך, אתה יודע, גילמת הרבה דמויות של גייז לאורך הקריירה, נכון?
כן.
היו כמה משמעותיות. ותמיד התעסקו איתך, וגם באיזה רעיון אמרת, שזה מאוד מתחבר לגבר שקיים בתוכך, אבל שאתה גם כן יודע שיש בך עוצמות יותר נקביות, נקרא לזה. כמה אתה משלם מחיר, נגיד, על הטייפקאסט המאוד מחוספס, וכמה, נגיד, ביום-יום אתה מביא לשם איכויות אחרות? כאילו, מנסה רגע להבין מתוכך, כי באמת מי שמכיר אותך, יודע ש... אתה איש מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, ויש שם הרבה רגישות והרבה דברים שאולי במבט ראשון בחוץ, רק עוד לפני שאתה פותח את הפה, הם עוד לא מתגלות.
אני יכול להגיד לך שהפער הזה בין, או בוא נגיד ככה, הדבר ששמעתי הכי הרבה פעמים בחיים שלי, זה אנשים שנגיד מכירים אותי לאורך זמן, אבל לא באופן אינטימי או לעומק, נגיד בתיאטרון, שאנחנו נפגשים לאורך שנים, אבל לא באמת מפתחים איזשהו שיח.
כן.
ואז כשמכירים, אז הם אומרים לי, וואי, בחיים לא חשבנו שאתה כזה, לצורך העניין. אז אני יודע שיש משהו בהקרנה החיצונית שלי, שהוא מאוד קשוח, מאוד אולי אפילו לא נגיש.
לא נגיש.
יש שיגידו מתנשא גם, תווסי, שמעתי את כל ההגדרות האלה. יש מצב שזה קשור לעובדה שגדלתי בשכונה שדורשת ממך אולי להציג איזושהי חזות כזאת, אולי, אבל אני לא בטוח. ויש פער בין האנרגיה החיצונית הזאת לבין מי שאני בפנים. אבל אין לי בעיה עם הפער הזה. אני לא חש אותו, אני לא מודע לו, לא מנהל אותו. היה לי אחת הפסיכולוגיות שעברתי בדרך, אמרה לי, יש בך כאילו, זה מדהים, בו זמנית, לא או-או, בו זמנית, יש בך לוחם שייטת ואישה, שחיים ממש, ואני ממש מרגיש את זה, יש המון תפיסות בתוכי שאני היום יודע שהן, במרכאות כמובן, נשיות לחלוטין, והמון המון גבר, יחד עם זה, אז יש פה איזשהו דיאלוג בין שני תווים שהם מתקיימים דווקא, אבל אצלי, בפנים, מתקיימים אחלה. ואצלכם
חיים בשלום ושרים דואט בגז.
שום סתירה בין השניים.
איזה כיף.
אני חושב שאם יש גם משהו מזה, והיום יש את הגבריות החדשה הזאת, ואני לא רואה בזה גבריות חדשה, אני חושב שגבר הוא חייב להיות אדם רגיש. זאת אומרת, שגבר בוכה זה, כאילו שזה... גבר שלא בוכה הוא לא גבר בעיניי.
כן, דווקא בגלל שהוא מחובר מאוד לעצמו ולמי שהוא ולעוצמות שבו.
כל דבר אחר הוא ביטוי של חשש או של פחד. וזה ולהיות, מה זאת אומרת? אז אני לא מבין.
כן. איזה כיף לדבר איתך.
איזה כיף לדבר איתך.
ואיזה כיף שבאת.
תודה שהזמנת.
נכון שעבר גם יחסית ב...
חכה, אני אצפה בזה ואז אני אגיד לך.
ואז הבן אדם הביקורתי. היה איזה משהו שאתה רצית להגיד.
וואה, אתה בטוח?
ננסה.
בוא ננסה. פשוט נזכרתי, כשחשבתי על... אמרתי לך, יש שני אירועי חיים שממש מכוננים, אחד מגיל 6.5 ואחד שקרה בגילים יותר מאוחרים. ומה שהזכיר לי אותו זה איזשהו סטורי שאתה העלית, בעקבות זה שמישהו השחית תמונות של בעיקר חטופות, לדעתי, במודיעין, משהו כזה. וזה עורר את זעמך וגם את זעמי.
אני בכלל בכל התקופה הזאת, כאילו מאז 7 באוקטובר, אני בלשלשת מילולית שיוצאת לי, כאילו אני כל דבר, אני צריך להגיב, בחיים לא הייתי ככה, צריך להגיב, אני כל דבר ממש מרגיש שזה משהו פנימי שבי, ולפעמים זה גם בעוצמות שאני אחרי זה אומר, יכולת רגע טיפה...
אני לגמרי שותף לתחושה הזאת, שזה גם הפך להיות מין חירומי, ותחושת חוסר אחריות לא להגיב.
לגמרי.
אז באחת מהתגובות שלך לזה, כתבת משהו, אם אני זוכר, אמרת, אין, לרוע ולטיפשות אין גבול, אני רק מאחל ומתפלל שהאיש הזה לא ימצא
שקט
ומנוח בליבו. ומשהו מזה אמרתי, איי, צחי, אני חייב להגיד לך את זה. ומה שרציתי להגיד לך זה שזה בדיוק הפוך. כי הרי אם המטרה שלך, וכמובן שלי, שדבר כזה לעולם לא יקרה. שאף אדם לעולם לא יעלה על דל דעתו לעשות דבר כזה, מעשה נכון. כזה. הבן אדם הזה שעשה את זה, אני יכול להגיד לך בוודאות ששקט בליבו אין. אם אני אאחל לו שעדיין לא יהיה לו שקט בלב, אני מגדיל את הסיכויים שזה יקרה שוב. אם אני רוצה להקטין את הסיכויים שזה יקרה שוב, אני צריך לאחל שלאדם הזה ימצא שקט ושלווה ורוגע ושמחה.
ונחת.
ונחת. זה יבטיח שהוא לא יעשה את זה עוד פעם.
כל כך נכון.
ויותר מזה, יש סיכוי גם שבעקבות זה, הוא גם יכיר בכך שהוא עשה טעות.
בזכות השקט שיש לו.
בדיוק. ובגלל זה אני אומר, ועד כמה שזה מוזר, ואנשים לפעמים מסתכלים על היקום, כאילו אני איזה, לא יודע, מחבק עצים שכזה, בדיוק הפוך. אני בן אדם מאוד מאוד פרקטי, ומאוד לא רוחני בתפיסה שלו, כשאני אומר, אני רוצה להשיג את שלי. הוא לא מעניין אותי. המטרה שלי, שזה לא יקרה שוב. זאת אומרת שאני מאחל לו רק טוב ואמיתי, ושקט ושלווה.
איך אני לוקח את זה? ממש.
וזה, ואם כולנו נצליח לראות את הדבר הזה, את ההבדל הקטן הזה, ונעצור שנייה בכל פעם כזאת, כשאנחנו רוצים להגיב, וגם אני רוצה להגיב לפעמים ככה, ואז לשאול את השאלה אחת קטנה, מה המטרה שלי?
מה המטרה?
אם המטרה שלי שזה לא יקרה שוב, אז כנראה שהתשובה היא הפוכה.
לגמרי. איזה מזל שנזכרתי לבקש ממך את זה.
ממש.
תודה רבה שבאת.
תודה לך.
איש יקר שאתה ימים טובים, אמן.
ביי. Thank you.